אז אני רוצה להתחיל בלדבר קצת על מדיטציה. גם בקבוצות וגם בשאלות שעלו הבוקר, וגם מהניסיון המצטבר, יש משהו בהזמנה לגישה הזאת של מנוחה עמוקה שמעלה בנו הרבה מאוד שאלות, ושאולי לפעמים לוקח משהו מהבהירות שחשבנו שיש לנו לגבי מה זה לתרגל, וככה שולף את השטיח מתחת ומשאיר יותר שאלות מתשובות. אז אני רוצה להגיד שבמסורת המאוד מאוד רחבה ועשירה של גם של הדרמה של הבודהיזם וגם של מסורות מזרחיות מקבילות, יש הרבה מקום, יש הרבה גיוון, אין משהו אחד, זה אולי כבר אנחנו יודעים. והמקומות שמכוונים אליהם, רק הרגע התחלתי, הכל בסדר, מדברת על מדיטציה. ועל זה שיש שאלות, ושזה דבר טוב. זה דבר טוב גם לחוות את התרגול כמשהו ש למדנו וניסינו והשקענו ונהיה בהירות וגם תוצאות ופירות, וגם זה טוב להיחשף להרבה מאוד גוונים של אפור שפחות ברור, ושזה לגמרי חלק מהמקום שהלימוד מכוון אליו, שיש יותר מדרך אחת להבנות העמוקות והמשחררות. אז כאן אנחנו מציעות את הטעם הזה של רשות, ומאחורי הרשות או הרפיית המאמץ או מנוחה, המילה הזאת, אם זה אומר לנו משהו, יכול להיות שחלק מאיתנו מרגישים מרומים לגמרי, לא, אין כאן טיפה של מנוחה, רק בלבול ומתח, אבל וזה בסדר אם זה ככה, כי הדרך היא רחבה ולא נסכם אותה ביומיים של ריטריט וגם לא ב4 ימים, אבל שווה לפתוח את את האופנים שבהם אנחנו ניגשים לחקר העצום הזה של כן, זה על פניו, זה נראה נורא ברור. I'm this, וזה ככה, ואיך אני חושב ככה, מרגיש ככה, הולך לשם. זה כל כך לא. רק מעט בלבול ומעט גישוש באפלה יכול לרמוז על עד כמה אנחנו לא יודעים על ה-humanness הזה. אבל ההצעה זה כמו מאחוריה יש הצעה קצת להרפות מאיזה מתח כרוני שאנחנו מחזיקים של להחזיק את עצמנו המתרגלים. וכמו שגם סנדיה הזכירה את המורה הדי מבריק, צ'וגיאם טרונגפה, אתמול, אז גם אני שלפתי את הספר שלו, ובאמת כל מקום שפותחים זה איזה הברקה באופן שבו הוא נותן ביטוי למה שכמעט לא ניתן לביטוי. ולפעמים פשוט טיצ'ינג דווקא מאוד בהיר, אז פתחתי לאחרונה לקראת המפגש הזה, והוא מדבר על ההבדל בין שמטה, הוא קורא לזה ויפאשיאנה, כן, שזה בסנסקריט, אנחנו אומרים ויפאסנה, פאלי, אבל באמת זה אותו דבר. והוא מדבר על האיכות של שמטה, של להיות משהו מאוד בהיר ומאוד מתומצת, ואולי אני אקריא מה שהוא אומר. אבל אני לא יודעת אם שמרתי את המקום. לא. משהו מאוד מילולי וישיר ובהיר ומדויק, בעוד שויפאסנה זה משהו כמו תנועה של התרחבות עם הרבה מאוד פנים לה, ושבמהות מה שאנחנו לומדים בויפאסנה זה לשמוט את המרכז. ומה זה המרכז? מה זה המרכז? בוא נשאיר את זה כשאלה. מה זה המרכז? הוא גם אומר, זה מאוד יצחיק אותי, שהמעבר משמטה לויפאסנה, ויפאשיאנה, זה כמו המדיטציה שלנו נהיית grown up. כן? מילד לבוגר, לבגיר. ושזה הדרך של הלימוד, הוא אומר, של egolessness. של שהמשהו הזה שאנחנו מחזיקים בו כאני מאבד את המיקום, לפחות את המיקום במרכז. והוא מדבר גם בצורה מאוד משעשעת על השיעמום הנוראי שמתלווה לתהליך הזה, שפתאום אין דרך מה לקבל את הסיפוק הזה, בין אם זה הסיפוק של הדרמה הלא נעימה או הסיפוק של הדרמה המוצלחת. אבל הוא מדבר על מקום באמת מאוד מאוד רחב. הוא אומר, גם אם אנחנו בחוויה הזאת, הפנורמית, הפתוחה, נשארים עם הנשימה, זה עדיין לא אותה נשימה. כן, ואני מניחה שאנחנו מכירים את בטח את השמטה. אבל גם את המנעד הזה, אולי זה מתחיל להיות מוכר עם החשיפה המתמשכת לעולם התרגול, של תרגול שאנחנו חוזרים לאובייקט מסוים, שוב ושוב ושוב, ויש איזה בחירה של אקסקלוסיביות, של רק זה, כן, מועדון. אקסקלוסיבי, רק הנשימה עכשיו, אל תפריעו לי שום דבר אחר, וזה תרגול מדהים לכל כך הרבה דברים, לבהירות ולרוגע וליציבות, ולהתחיל להביא איזושהי הבנה של מה זה הג'ונגל הזה, כן? מה קורה פה בעולם הפנימי, איך זה בכלל עובד. ואז הרבה פעמים, ואולי חוויתם את זה, יש מין, וגם בזה יש מנעד מאוד גדול של מאמץ כביר שצריך לעשות כדי לעבור דרך כל הקופים האלה של הג'ונגל, ולפעמים תחושה של לנוח על הגלים שהצטברו, איזה מומנטום, מאיפה זה הגיע, מי יודע, משמיים, בלי הרבה מאמץ, הנה והנה והנה, ויצירת, זאת אומרת, זה הדבר הזה שטרונגפה מתאר אותו כבהיר ומדויק, פתאום יש איזה אור שאפשר באמת להביא אותו להרבה מאוד מקומות, ולראות כל מיני דברים בתוכנו, אופנים שאנחנו מתנהלים בעולם בהמון המון בהירות, וזה מתנה גדולה. אז הוא מדבר על המעבר משם למשהו שיש בו פחות מרכז ופחות, הוא אינקלוסיבי, כן? זה כבר לא רק, אלא הכל. מה קורה בזה? כל מיני דברים. גם קרישנמורטי יש לו תיאור בעיניי מאוד מאוד יפה, של עם אותו דגש, שהוא אומר, meditation is not a separate thing from life. It is the very essence of life, the very essence of daily living. To listen to those bells, to hear laughter, to hear the sound of the bell on the bicycle of the little girl as she passes by. It is the whole of life, and not just a fragment of it, that meditation opens. מדיטציה הוא כלי לפתוח אותנו לקוליות של החיים. והוא בכל הלימוד שלו, קרישנמורטי מבקש שלא נעשה את הצמצום הזה, שלא זה בסדר להשתמש בכל הכלים שעוזרים לנו, אבל שלא נעצור בזה. אז התמונה הזאת של פנורמי, של פתוח, וזה מקום טרומפה מדבר עליו, גם שיכול להיות בו המון המון שעמום, אבל גם שכשאנחנו מוצאים את הבלנס החדש שלנו שם, או זה לא בדיוק אנחנו, לא יודעת, יש איזה משהו, אז הדברים שמופיעים, בעיות, יש פרספקטיבה אחרת, נרחשת איזשהו דרך אחרת להתייחס, הוא קורא לזה to the environment, הפנימית, גם החיצונית, גם העולם, אבל מתוך משהו שמתפתח, משהו שנהיה בוגר. וזה גם דברים שאנחנו שומעים מתוך התרגול של חוויה של קצת פחות העני הזה, כן? שהחיים והמיינד והרגשות שעולות ואיך שאני רואה את הדברים, זה לא לגמרי בידיים שלי באמת. אני לא צריכה כל כך לדמיין שאני מחזיקה ושולטת בכל זה. גם המדיטציה. גם המדיטציה, לא כל כך בידיים שלי. מאמץ של מי? מי מחליט? מי עושה? אז הדבר, הלימוד הזה, בתוך התרגול, מתבקש לעשות את דרכו בכל מיני אופנים לא ברורים אל תוך החיים שלנו. וזה חמקמק. זה לא משהו ש... אין איזה תובנה אחת ברורה כזאת שפתאום פותרת לנו. גם שיש מלא מלא רגעים כאלה של, אוי, זה היה כל כך שונה. החזקתי את כל הדבר הזה, החיים האלה בצורה כל כך שונה. הביטוי של זה בחיים הוא לא איזה חד גוני. זה לא להצטרף למועדון שאומר, וואלה, זה לא בידיים שלי. אני מתפטר כבר עכשיו, מתפטרת. אין לי מה לעשות. הכל חלום, הכל המצאה, הכל בידיון. ועדיין יש משהו חווייתי, שאולי אפשר להגיד זה קורה במסתורין של, כמו שאומרים, על כנפיים של פרפר, ואיך זה משפיע, מי יודע. מי יודע איך הדברים האלה מגיעים אל תוך החיים, ובקצב של כנף פרפר כזה, שעושה את דרכו, אל תוך אפשרות של הרבה מאוד ריפוי. באיך שאנחנו פוגשים את החיים. אז אני אספר כדוגמה שלפעמים זה עובד בשבילי ולפעמים לא, אז אני בכל זאת אגיד שאני, יש לי 3 ילדים, והבן הבכור שלי גם כמעט בגיר, אבל לא באופן הזה שטרומפה מדבר אליו, אלא אולי הפוך. אני יושבת כאן וחושבת על כשהוא היה ילד, והוא גם היה תמיד טיפוס חריג, והיו לו הרבה תרומות לשיחות הדרמה שלי, והרגשתי בחופשיות לשתף אותם, ועכשיו פחות, נראה לי, לכבד את הפרטיות של הבגיר הלא בוגר. אבל הוא מאתגר אותנו מאוד, זה מה שאני רוצה לשתף. ואין אולי תחום שהוא לא פלש אליו וניסה אותו, אז הרבה מאוד הפתעות מהסוג הלא נעים, והתמודדויות, וכמובן הרבה דאגה. זה הדיפולט בתפקיד האימא. ולפעמים אני חופשייה מהדאגה הזאת. על מה יש, על מה יהיה, ולא באופן שמציעים לי לפעמים חברות, או לאחרונה רכזת של השכבה שלו, יהיה בסדר, יום אחד יהיה לו ילדים ותצחקו על כל זה. לא באופן הזה, אלא איזושהי חוויה שכבר בסדר. עם הכל, עם הכל כמו שזה. אין איזה אשליה של הטרסט הזה, שתם יעלתה, ושחוזר בתוך השיח, וקשור בצורה מאוד אדוקה להבנות של לא להיות השחקן היחידי במחזה הזה, נוכח בלי שברור על מה זה יושב או לאן זה ילך, פשוט ככה. וכשזה ככה, כי אני לא אציג את זה שזה תמיד ככה, זה לא תמיד ככה, לפעמים זה אחרת, אבל כשאני מרגישה את החופש הזה, מדאגה, או את האמון הזה, לא בעתיד, לא יהיה בסדר, כן? כבר בסדר. אז זה טוב. אז זה טוב. וכשאני אומרת את זה, אני מרגישה שאני משתפת פעולה באיזה משחק כזה, שבו יצרתי אמות מידה חדש כזה, שבה כולנו יכולים פתאום לשלוף איזה סרגל כזה של מה מידת ההתקדמות, הצלחה או משהו שלי בדרך, אם אני מצליחה להרגיש trust ובסדר, אז אני בסדר, ואם לא, אז אני לא בסדר, אז כנראה שלא בסדר, הרבה מאוד מהזמן. אז אז איך אנחנו שומטים, זאת אומרת, איך אנחנו מקבלים רמזים וכיוונים טובים, ולא מייצרים עוד דברים מהם? סופרת חדשה שאני קוראת, אמריקאית, ראיתי שהיא אומרת, היא גם סופרת וגם מורה לזן. אז יש לה את המשפט, "We are all broken and bound. This is where practice starts from." אז אנחנו כולנו שבורים וכבולים, ומזה מתחילים לתרגל. עם זה מתחילים לתרגל. יש סיפור שאני מאוד אוהבת, גם כן שרם דס, הגורו הגדול האמריקאי, שהשפיע כל כך הרבה על על הצבע של 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 של, של הרוחניות בארצות הברית, בעולם אולי. מספר, זה סיפר, שמעתי את הסיפור הזה מזמן והוא נשאר איתי, אני אגיד גם קצת למה, אבל הסיפור הוא סיפור שהוא פוגש מישהו, סיפור על מישהו אחר, לא סיפור על רמדס, סיפור על מישהו אחר שמספר לרמדס את הסיפור, וזה איש, ואנחנו מדברים על סן פרנסיסקו, שנות ה-70, עובד כסגן מנהל בנק, בעיר הזאת, נשוי עם ילדים, ותפקיד בכיר, בית טוב, משפחה, ילדים. יום אחד, הוא מחליט שדי. שום דבר מהדבר הזה לא מתאים לו, לא הבנק, לא האישה, לא הבית, לא התפקיד, שום תפקיד שהוא מחזיק, זה בלתי נסבל, והוא עוזב הכל, ואני כבר לא זוכרת את הפרטים, אם בהתחלה הוא מצטרף לאיזה קומונה בקליפורניה לכמה זמן, ואחר כך הוא במזרח, ובמזרח כל מיני אשרמים ומנזרים והרפתקאות, ואני חושבת שזה זה, זה נמשך, או הנקודה שרמדס פוגש אותו, זה בערך 10 שנים אחרי מסע שאת הפרטים שלו אנחנו לא מאוד מקבלים לשמוע, אבל כל מיני אפשר לדמיין. עד לרגע כזה שהוא בעצם חוזר מהמסעות, הוא שוב בסן פרנסיסקו. לובש איזה סמרטוט עם שיער ארוך, מסתובב ברחובות, ונתקל בו הבוס הקודם, מנהל הבנק. מה העניינים, לא זוכרת את שמו, מה קורה, הוא אומר, מדהים שאני פוגש אותך, כי בדיוק עכשיו התפנה התפקיד שפעם היה לך, ווואלה, היית באמת אחד הטובים בתפקיד הזה. מה אתה אומר? והוא אומר, בסדר. הוא צריך להתגלח, הוא צריך להסתפר, הוא צריך לקנות חליפה, הוא צריך, אלו התארגנויות. ורמדס שואל, והוא חוזר לעבודה. אותו תפקיד, שזה תפקיד, את זה אני זוכרת, של לתת הלוואות קטנות, הלוואות קטנות לעסקים קטנים. זה התפקיד. ורמדס שואל אותו, אז מה שונה עכשיו? איך זה עכשיו? והוא אומר שזה שונה לגמרי. זה שונה לגמרי, כי אז הייתי סגן מנהל, כאילו סגן מנהל בנק אחראי על הלוואות קטנות, ועכשיו אני פשוט עוזר לאנשים, פוגש אנשים, וזה נהדר, זה יופי. אני ממש נהנה לדבר ולתת עזרה ולתת עצה, ואני נהנה עם האנשים שאני עובד איתם. אז הסיפור נורא יפה. והוא לא יוצא לי מהראש, גם אני חושבת, לא רק בזכות היופי של הסוף, של ההשתלשלות של החיים האלה, הלוך חזור, אלא גם בגלל שתכלס אין לנו מושג איך הוא הגיע מכאן לשם, נכון? כאילו זה לא מספיק לדעת מה הוא היה באשרם, זה 10 שנים בקומונה אשרם, נעשה וי על כל הדברים האלה וגם לנו יהיה, איך? אז מה בשביל כל אחד מאיתנו, מה בשבילו עזר לו להגיע למקום כל כך נדיב, כל כך נכון, או בהסתכלות שהחיים זה לחלוק. זה באמת הדבר הזה של לצאת מהאני כתפקיד אל משהו. אז אולי היו לו, אולי הוא פגש את טרומפה, שנראה לי חוויה ללמוד ממנו, אבל אולי הוא פגש מאסטרים סוף, הלוואי עלינו. ואולי היו לו חוויות רוחניות מדהימות. וקרוב לוודאי היו לו אכזבות איומות. וכמו שאומרים באנגליה, he ate humble pie, כן? כל מיני... ובלבול, ואיך אומרים? disillusionment, כאילו, שפתאום רגע, מה זה היה כל זה? אולי הוא נח, אולי הוא הרפא את המאמץ גם, וגם זה יחזב אותו מתישהו. אז זה לא ברור מה מאיר בנו את ההסתכלות הרחבה יותר, מה מוציא אותנו מאני כמרכז מצומצם. ואני גם רוצה להקריא משהו מאתי הילסון. אז אני אקריא. הסבל באמת גדול, אבל למרות זאת, לעתים קרובות אני הולכת בשעת הערב המאוחרת, כאשר היום שוקע מאחוריי לתוך עומקיו. אני הולכת בצעדים נחושים לאורך גדר התיל, ואז זה פורץ ועולה מתוך ליבי שוב ושוב. אני לא יכולה לעצור זאת, זה עולה כפי שהוא, כוח בסיסי הטוען, החיים הם משהו נפלא וגדול. וגם אם אתי אי אפשר לדעת עם ההתעוררות הזאת שלה, של לראות מעבר לנסיבות הקודמות, כל כך איומות היו קשורות לנסיבות, או משהו ש, משהו שכבר התפתח בה, גם אם הייתה איפה היא יכלה להיות, אוסטרליה, מקום שלא היו נאצים. אמא שהיא חברה של חברה, שאיבדה ילד בשביעי, מדברת על רק אהבה. זה המסר שנשאר לה עם הכאב. וגם שם, אני מניחה שזה דברים שהתחילו לפני, היכולת הזאת. לחלוק אהבה ולא להתכווץ אל מול העולם מתוך הכאב. ואיך הבודה, איך הבודה התעורר או נפתח לפנורמי, למקום שאני פחות במרכז, הוא גם היה לא בסן פרנסיסקו, אבל הוא גם היה לו את החוויה הזאת של לנטוש ולמצוא דרך, לנטוש את את החיים הפריבילגיים ולחפש משהו עם משמעות אחרת. ואומרים עליו שהוא היה התלמיד המצטיין של כל מיני שיטות, עלה על היכולות של המורים שלו בכל מיני תרגולים וסגפנות וריכוז וכל מיני, שזה לא סיפק אותו, שהוא בסופו של דבר הרגיש שזה לא מביא לו את מה שהוא מחפש, את החופש, את השמחה. ואולי אולי הוא נפתח אז ממקום הרבה יותר עדין, אולי הוא נח או משהו כזה, לא לגמרי נדע. אבל הוא השאיר מאחוריו ירושה רחבה מאוד ועשירה מאוד של לימוד. אותה סופרת, סאלי טילסדל קוראים לה, אומרת, "We don't practice because we are enlightened. We practice to express an innate enlightenment we aren't aware of." אנחנו לא מתרגלים בגלל שאנחנו מוארים, אנחנו מתרגלים כדי לתת ביטוי לאיזו הערה מולדת, אינאית, שאנחנו לא מודעים אליה. אבל כנראה משהו בנו רוצה בזה. אז אני מזמינה אותנו רגע לדמיין כאילו אנחנו אותו מנהל בנק. איך היה מרגיש אם שום דבר לא היה משתנה בחיים? לא הגוף, לא הבית, לא הזוגיות או החוסר זוגיות, עם כל מה שמרגיז בזה ובזה, ולא ההורים ולא הילדים ולא החתול שמאיר אותנו בלילה, אולי לפתוח את הדלת, או הכלבה שרודפת אחרי רכבים של השכנים, ולא בלי שינוי. ומשהו בקול שלנו, באופן שלנו, שמהדהד את החוויה של אותו מנהל בנק. אולי סיפוק היינו אומרים, או תחושת שייכות יותר, או רצון לחלוק, או איזה התיידדות. יש ביטוי כזה ב במסורת המזרחית של המזרח. אני לא יודעת מה המקור, אבל שמתאר אותנו בני אדם כדגים צמאים. Thirsty fish. גם משהו ששמעתי ממש לפני המון זמן, וזה לא יוצא מהראש, כי זה הרי ביטוי כל כך כאוב וגם כל כך אבסורד. אבל באיך ששומעים את זה, זה מורה, זה מאסטר, אומר את זה לתלמיד עם כזה חיוך, כמובן מלא חמלה. שזה המצב. ואיך זה יכול להיות? להיות, נכון? איך זה יכול להיות? שאנחנו באוקיינוס שלנו, שאנחנו מתהלכים בתוך העולם, החיים, ה-human life הזה, ולא, לא כל כך ברור לנו. איך להרגיש פה טוב, איך להרגיש שייכים, איך להרגיש את האלמנט, כן? לדג זה מים, לנו זה פה, הכדור, החיים. איך להרגיש שזה מזין אותנו, כן? וזה חוזר שוב לתפיסה, יושב על התפיסה המוטעת של נפרדות. צריך להחזיק את הכל פה לבד. אז יוצא מזה שאנחנו בהישרדות, שצריך להגן על משהו כל הזמן. בשביל זה צריך אסטרטגיות כל הזמן. ואולי אחת האסטרטגיות הכי בסיסיות שאנחנו מדברים עליו במסורת, זה ממש באיך אנחנו, איך אנחנו קולטים את העולם בכלל, בכלים האלה של perception, של הקליטה שלנו. הדבר הזה שקוראים לו ודנה, כן, של להעדיף או לא להעדיף, לאהוב או לא לאהוב, או לא לספור. זה לא אוכל, זה לא לצורך זיווג, זה לא תוקף אותי, אז זה לא מעניין אותי. זה טוב ליהודים, זה כן, הפילטר החזק. אז אין ויכוח שיש צורך להגן על הדבר הזה, כן? שיש מקום גם לזה. אבל יש דרך אישית אולי מאוד, אבל יש הרבה ניסיון מצטבר של איך לא להיות רק בזה, איך זה לא בולע אותנו, כי זה הצמאון הזה, כן? כל מה שלא באסטרטגיה נשאר בחוץ, וכל זה, כל העולם הזה הוא כדי להיות בתוכו, להתחבר אליו, לאכול אותו. אז אנחנו עובדים עם המפות, עם האסטרטגיות, וזה לא עובד טוב. זה לא עובד טוב, כי באסטרטגיה הבסיסית יש כמה מצבים רצויים, ומלא מלא 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 אחרים שלא רצויים, ורוב הזמן זה מה שקורה. הלא רצויים האלה. אפילו מדי פעם יש איזה בינגו, ושאר הזמן, ואז לאן זה הלך? לפני 3 שבועות, היה לי הזדמנות נדירה וכיפית באיזה יום שישי אחרי פגישה לבקר את סנדיה בבית שלה בפרדס חנה, והיה לנו אולי רק שעתיים, כל כך נעים, והלכנו לטייל ובקושי הספקנו לדבר על כל הדברים שרצינו אחרי שלא נפגשנו המון זמן. ואני גרה לא קרוב בעמק האלה, והבן הצעיר שלי, לא אותו אחד, היה באימון בנבחרת אופניים, אופני שטח, גם בצפון, והיה איזה סידור, איזה אבא אחר יאסוף אותו, ואני אפגוש אותו על כביש 6. אני אלך מסנדיה, אפגוש את הילד, את האופניים, מכביש 6, ואני אגיע הביתה בדיוק לארוחת ערב שבן זוג שלי מבשל. ככה, אל תוך בית נקי ופוסה. וזה היה באמת יום כזה. ובעודי ככה בודקת רגע מה בדיוק הטיימינג או הסף, או מתי אני צריכה להיות שם בתחנת דלק שם על כביש 6. מגיע טלפון שהילד נפל על האופניים, על הכידון, וכדאי שהוא יראה, כדאי שיבדקו אותו. אז אני עוד לא מבטרת על הארוחת ערב, זה אני עדיין, אני אומרת, אני אסוף אותו, ועל הדרך איזה תרם כזה בבית שמש, מישהו יראה אותו לרגע, ויגיד לי שהכל בסדר, ומקסימום טיפה נאחר לארוחת ערב. זה המחשבה הראשונה, ועד שאומרים לי, לא, די מיד, צריך לקרוא את הבדיקה הזאת, וככה, תוך איזה בחירה, להישאר באזור, ככה מצאתי את עצמי עם הלל 5 ימים בהלל יפה, עם תחול שנקרא, הכל בסדר. פשוט היה צריך שהוא לא יזוז בשביל שזה לא ייפתח יותר וידמם. וואו, זה היה שינוי בתוכנית. וככה יצא לי להכיר שוב את המחלקה של סנדיה. שנות אותה מחלקה עם נוף לים במשותף. אז זה לגבי ובדיוק. וככה סנדיה ראתה שהאימהות יותר פריבילוגיות מהבנות זוג, כי יש לנו קורסה מאוד נוחה שנפתחת למיטה, וכן. האמת עשיתי שם קצת. קצת. אז יש ביטוי אחר, הבאתי את המטאפורה של הדג הצמא, יש ביטוי, לא ביטוי, מטאפורה אחרת של המורה רמה קרישנה, שהוא היה מיסטיקן או מין הולי פול כזה, אבל מורה מאוד גדול בקלקטה במאה ה-19, מורה של ויבקננדה ועוד כמה מורים מאוד מאוד משמעותיים שהביאו את היוגה ואת הפילוסופיה של היוגה למערב ממש בהתחלה של המאה ה-20, זאת אומרת, אבל הוא היה כנראה משהו מאוד מיוחד ומאוד מחובר לקאלי, לאלה הזאת, וגם אבל למד מהנצרות מהאסלאם, זאת אומרת, הוא היה מאוד מאוד פתוח בהשפעות שלו, והוא אמר, ואני לא יודעת בדיוק איך, אבל הוא אמר, תדמיינו שאנחנו כמו קד בתוך האוקיינוס, אותו מים מלוכים שיש בחוץ, אותו מי מלח, יש גם בפנים. וזה דימוי מדהים בעיניי, כי הוא לוקח בחשבון את ייחודיות, כן, את השוני, את ה, את הכלי הזה, הקד הזה, כן, שלכל אחד הצורה הייחודית והחומר, ההיסטוריה, הרגשות, הרגשות, התגובות, הנסיבות, כן, שיצרו את הקד הזה. אבל מרמז על איזושהי אפשרות שיהיה הדהוד ושייכות. זה מצב כמו שהדג היה מאחל לעצמו, מטאפורה אחרת, יותר עם רמז בשבילנו, אני חושבת, שגם וגם, גם הייחודיות, זהו, זה שלנו, אין מה לעשות. אז מתי אנחנו, מתי, חוץ מאולי לשמוע או לקרוא, זה, מתי זה מהדהד לנו משהו מהדבר הזה, מהתיאור של רמה קרישנה? חושבת, אולי, היינו רוצים שזה יבוא ממנוחה עמוקה, בריטריט הזה ממש, אבל אולי כן ואולי לא. אני חושבת שאנחנו מכירים את זה מחוויות בטבע, במיוחד כאלה מג'סטיק, כן, הרים ונוף דרמטי או שקיעה מרהיבה, כן, מה שבפנים בחוץ פתאום. לא, אני מסתכל ונותן לזה 4 כוכבים או 5 לאתר. או באהבה, בהתאהבות או באהבה, לא מהסוג הזה, באהבה שפותחת, לא אתה שלי, לא כזו. ואז אני רוצה להציע שניתן באמת להיפתח לאיכות הזאת בכל מיני רגעים קטנים שאנחנו בהכרח לא שם כדי לשים לב. מה שסנדי עתירה בין ערוצי הרדיו. מה קורה בין ערוצי הרדיו? שאי אפשר להתעניין בזה כל כך באופן פעיל, כי לא נשאר מי שמאוד התעניין בזה, וזה אולי רק הבזקים של כן, רק צליל, רק התאים נושמים, יש איזה גל, יש איזה מלאות. רגעים שאולי יכולים להיות באמת נקודה בתוך האינסוף. ומה קורה לעני, תחושת העני הקטן הזה עם האסטרטגיות? לא בהכרח הרבה, די נשאר אולי. לכן דיברתי על שלא נמדוד את זה יותר מדי, כי כשאני הזה מופיע, הוא מספר את אותו סיפור, הוא מופיע באותו אופן בדרך כלל. אולי זה יכול להיות גם חוויה שזה מוחלש, כן, שיש איזה רוחב לפעמים, וזה אומר את הדבר המוכר, את ה-artificial intelligence הפרטי הקטן שלנו, הממוחזר, המעייף, הלא מכבד אותנו, ועדיין, ויותר ויותר לטפח את החוויה שזה לא כל מה שיש. אז אני אקריא ציטוט על זה. אדם הוא חלק מהשלם שאנחנו קוראים לו יקום, חלק מוגבל בזמן ובמרחב. הוא חווה את עצמו, את מחשבותיו ואת רגשותיו כדבר נפרד מכל השאר, מעין אשליה אופטית של הכרתו. האשליה הזאת היא מעין כלא בשבילנו. היא כובלת אותנו לתשוקותינו האישיות ולחיבה כלפי האנשים המעטים הקרובים אלינו. עלינו לשחרר את עצמנו מהכלא הזה באמצעות הרחבת מעגל החמלה, עד שנאמץ אל ליבנו כל יצור חי בעולם, ואת כל הטבע ויופיו. וזה אלברט איינשטיין. ועוד משהו לסיום. שיר בשם עדינות. זה שמדבר אליי הבוקר עושה זאת בעדינות רבה. הוא מדבר ביידיש שאיני מבין, אך מבין היטב. השמש פורצת רק פה ושם, ואינה אלימה כדרכה. אין לאדם מולדת אחת, זו טעות. ישנו הגוף וישנו הדבר שאין לדעת מהיכן בא, ומדוע הוא מבקש כל העת לשוב. גם כעת האדמה בוערת, אבל הבוקר הזה אינו מנוטץ. יש בו בטלה ובהייה ועוד דברים קדושים. אותו פכפוך של מים, ושל הגבוה והנמוך, הנפש המוזגת משהו לגוף. יונתן ברג, שאני לא מכירה. תודה רבה, הקשבה.